שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פי ב' במסכת זבחים באתר הגמרא סיני, כאן אורי בריליאנט, ואנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם, ונסיים בעזרת השם בפי ג' עמוד א' בסוף פרק כל הזבחים. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 20 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נמשיך את הנושא של דמים שנתערבו, אחר כך בחלק השני והשלישי נדבר על נושא אחר, וזה דם של קורבן חיצוני שנכנס פנימה. אז כאמור, החלק הראשון ממשיך את הנושא של עירוב דמים, כלומר דם של קורבן כשר אחד יתערב עם דם של קורבן כשר אחר, ושאלה היא מה עושים, ולפני שניכנס לנושא עצמו, בואו קודם כל נעשה הקדמה ונחלק אותה לשלושה סעיפים קצרים. סעיף ראשון זה תזכורת למשנה הקודמת, שם דיברנו על עירוב של דם חטאת עם דם למשל של עולה, שאת החטאת אומרים לתת למעלה ואת העולה למטה, מה עושים? רב אלעזר אמר, אין בעיה, עדיין אפשר להשתמש בדם הזה, נזרוק קודם למעלה ואז למטה, ואפילו שכשאני זורק למעלה בעצם מעורב פה גם דם שלא אמור להיות כאן אלא למטה, לא אכפת לי, אני מתייחס אליו כרגע כמו למים, זה רב אלעזר. לעומת זאת חכמים אמרו, מה פתאום? אני לא יכול לעשות כאילו מים, הוא פה ואסור לו להיות למעלה, ולכן לא משתמשים בדם הזה, אלא שופכים אותו למטה. המים שבמקדש, אבל בדיעבד אם הוא כבר זרק למעלה, אז אפשר את השאר כן לזרוק למטה, כי כל מה שנשאר כאן אמור להיות למטה, העולה כמובן, וגם שירי החטאת. זה מה שראינו במשנה הקודמת, כשאני מפשט, כי ראינו כל מיני אפשרות להבין את זה, זה סעיף ראשון. סעיף שני זה לא תזכורת, אלא סוג של מבוא קטן, וזה שאת רוב הקורבנות עושים בחוץ, כלומר שוחטים אותם בעזרה, כמובן, ואז את הדם זורקים על מזבח העולה, שגם נמצא בעזרה. זה ברוב הקורבנות, אבל יש כמה קורבנות שאותם גם שוחטים בעזרה, אבל את הדם שלהם לא זורקים על מזבח העולה, אלא מכניסים אותו פנימה לקודש, ושם זורקים אותו על מזבח הקטורת. באיזה קורבנות זה? אז פר כהן משיח, ופר אליהם דבר של ציבור, ושעיר עבודה זרה, וגם בקורבנות המיוחדים של יום כיפור, שם גם נכנסים עוד יותר פנימה לקודש הקודשים, זה לגבי הדם, וגם לגבי הבשר יש להם דין מיוחד, וזה שאת שאר הבשר לא נותנים לכהנים לאכול, כמו בשאר החטאות, אלא שורפים את כל הבשר מחוץ לירושלים, אלה החטאות הפנימיות, ועד כאן הסעיף השני בהקדמות. סעיף שלישי זה מה קורה אם בטעות או בכוונה, כהן לקח דם של קורבן חיצוני, שזה כאמור רוב הקורבנות, והכניס אותו לתוך ההיכל. אז אנחנו נראה שלגבי חטאת, יש לימוד מפורש בתורה שזה פוסל את הקורבן וצריך לשרוף אותו. לגבי שאר הקורבנות, אנחנו נראה במשנה שלנו שזה מחלוקת. לפי רבנן, שאר הקורבנות לא נפסלים. לפי רבי אליעזר, השאר לא, אבל קורבן אשם כן, כי הוא הולך יחד עם חטאת, יש לזה לימוד כחטאת כאשם. לפי רבי עקיבא, הפסול הזה נכון בכל הקורבנות, ולא רק בחטאת או באשם, אלא בכולם. עד כאן הסעיף השלישי, שוב, דם של קורבן חיצוני שהוכנס פנימה, בחטאת זה ודאי נפסל, בשאר קורבנות לרבנן לא, לרבי אליעזר רק באשם, לרבי עקיבא גם בשאר, זה היה הסעיף השלישי של ההקדמות, ועד כאן ההקדמות, ראינו שלושה סעיפים, שוב, סעיף ראשון זה תזכורת למשנה הקודמת, שאם יתערבו הדמים של הלמעלה והלמטה, לפי רבי אליעזר יכול לזרוק, לפי רבנן ישפכו להמת המים, סעיף שני רק אמרנו שרוב הקורבנות נעשים בחוץ, אבל יש קורבנות שהדם שלהם נזרק בפנים, וסעיף שלישי, מה קורה עם דם של קורבן שנעשה בחוץ הוכנס פנימה, אז לרבנן רק בחטאת זה פוסל את הקורבן, לרבי אליעזר גם באשם ולרבי עקיבא בכולם, ועד כאן ההקדמות, ועכשיו אנחנו ניגשים לנושא עצמו. הנושא של המשנה זה מה קורה אם נתערבו דמים הפנימיים עם דמים החיצוניים, מה עושים עם התערובת הזאת? וגם כאן המשנה מבדילה בין לכתחילה לבין בדיעבד. כלומר, לכתחילה אומרת המשנה, אי אפשר להשתמש בדם הזה, צריך לשפוך אותו לאמת המים שבמקדש, בדיעבד, אם כבר השתמשו בו, אז עוד מעט נראה מה הדין. אבל לפני זה בואו נדבר קודם על הלכתחילה. אז כאמור, לכתחילה לא משתמשים בדם, ועל זה שואלת הגמרא, זה מובן לפי חכמים, כמו שראינו במשנה הקודמת. אם יש פה עירוב של שני דמים, אתה לא יכול להשתמש בתערובת, כי בזה אתה שם חלק מהדם במקום הלא נכון, אלא צריך לשפוך למת המים. אבל הרי לפי רבי אליעזר, אמרנו שאתה כן יכול להשתמש בתערובת כזאת, ואפילו שחלק מהתערובת זה דם שלא אמור להיות פה, לא נורא, אני רואה אותו כאילו שהוא מים. אז למה המשנה לא הזכירה גם כאן את רבי אליעזר שחולק וכן מאפשר להשתמש בדם? עונה הגמרא, אתה צודק. באמת רבי אליעזר כן מאפשר, אבל כיוון שכאן זה די מצומצם המקרים שבהם אפשר להשתמש, לכן הוא לא הוזכר. למה זה מצומצם? כי כאמור, התערובת כאן זה של דמים פנימיים עם דמים חיצוניים. עכשיו, ממילא, להקריב את התערובת קודם כל בחוץ ואז בפנים אי אפשר, כי יש דין שהפנימיים קודמים לחיצוניים, אז זאת לא אפשרות. ולהקריב בפנים ואז בחוץ, גם זה לא תמיד אפשר, כי אם מדובר בחטאת חיצונית או קורבן אשם שנתערבו עם חטאת פנימית, אז הרי כמו שאמרנו בהקדמה, אם מכניסים את הדם שלהם להיכל, אז הקורבן נפסל. אז אי אפשר לזרוק את התערובת בפנים ואז בחוץ, כי ברגע שיכניסו פנימה, הם פוסלים בידיים מביאים את הקורבנות החיצוניים, אנחנו לא רוצים לפסול אותם בידיים, לכן גם במקרה הזה עדיף לחכות לערב שאדם ייפסל ונשפוך להם את המים, אין מה לעשות. המקרה היחיד שבו רב אליעזר באמת יאמר שיש מה לעשות, זה אם לא מדובר כאן בחטאת או אשם חיצוניים, אלא למשל בעולה או שלמים שנתערבו עם חטאות הפנימיות, כאן באמת לדעתו אין בעיה להכניס קודם פנימה ולזרוק, ואז החוצה, כי לדעתו אדם של עולה ושלמים לא נפסל כשהוא נכנס פנימה, ובאמת אפשר לעשות את זה. אז למה זה לא הוזכר במשנה? כאמור, כי כיוון שזה מקרה מצומצם, לא תוכלו להזכיר את רבי אליעזר, אבל באמת, כן, רבי אליעזר חולק ואומר, זה אפשרי, עד כאן לגבי הלכתחילה מה עושים עם התערובת. עכשיו לבדיעבד, מה קורה אם למרות שאמרנו שלפי חכמים הוא לא יזרוק אלא ישפוך למטה מים, הוא בכל זאת כן עשה את זה, אז זה תלוי בסדר שבו זה נעשה. אם זרקו קודם בחוץ ואז בפנים, אז למרות שעברו על איסור, זה קשר, כי סוף סוף התערובת נזרקה גם בחוץ וגם בפנים, שני הקורבנות קשרים בין החכמים בין רבי אליעזר. אבל אם זרקו בפנים ואז בחוץ, אז הבפנים קשר, כי יש בתערובת הזאת מהבפנים, והוא נזרק בפנים, הכל בסדר, אבל לגבי הבחוץ, זה תלוי בדעות שאמרנו בהקדמה לגבי דם של הבחוץ שנכנס פנימה, שלפי חכמים רק החטאת נפסלת, אז אם דובר בחטאת, אז מה שזרקו אחרי זה בחוץ זה לא יעזור כבר, היא פסולה, לפי רבי אליעזר גם האשם, לפי רבי עקיבא, בכל הקורבנות הבחוץ יהיה פסול, זה לגבי בדיעבד, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, שוב בקצרה, אם נתערבו הדמים הפנימיים והחיצוניים, לכתחילה, לפי חכמים לא יזרקו בכלל, לפי רבי אליעזר לעומת זאת, בעולה ושלמים אפשר לזרוק בפנים ואז בחוץ, בחטאת ואשם לא, כי זה יפסול את החיצוניים אם נכניס אותם, אם בדיעבד כן זרקו בשני המקומות, אז אם זרקו בחוץ ואז בפנים, שניהם קשרים, אם זרקו בפנים ואז בחוץ, זה תלוי בדעות שראינו לגבי דם של החיצוניים שנכנס פנימה, שלפי חכמים זה יפסול רק בחטאת, לפי רבי אליעזר גם באשם ולפי רבי עקיבא, בכולם, זה היה החלק הראשון. החלק השני זה בשורה השלישית בעמוד א', וזה, אם כבר הזכרנו את המחלוקת לגבי דמים של חיצוניים שנכנסו פנימה, בוא נבין אותה, למה חכמים אומרים שזה דווקא בחטאת, ורבי אליעזר מצרף את האשם כי האשם הולך עם חטאת, ולמה רבי עקיבא אומר שזה גם בשאר הקורבנות. אז קודם כל, בוא נראה מה המקור לפסול בחטאת, אנחנו נראה שני מקורות. המקור הראשון זה מביאי קרביו, יש שם פרשייה שמדברת על דיני חטאת, זה מתחיל בפסוק י"ח, הנושא שלנו זה פסוק כ"ג שם, כתוב, וכל חטאת אשר יובה מדמה אל אוהל מועד לחפר בקודש, לא תאכל באש תשרף. ועל מה מדובר כאן? אז הגמרא מבינה אפשרות אחת שהכוונה היא לחטאת חיצונית, שלא אמורים להביא את הדם של הפנימה, אם בכל זאת הביאו את הדם פנימה, אז היא נפסלת, לא תאכל באש תשרף. זה מקור אחד, אבל רבי יוסי הגלילי דוחה את המקור הזה, כי לדעתו הפסוק הזה בכלל לא מדבר על חטאות חיצוניות שאדם נכנס פנימה, אלא הוא מדבר על חטאות פנימיות. אלא הוא מדבר על חטאות פנימיות, כלומר חטאות שאדם אמור להיות בתוך אוהל מועד, אמור להיזרק בפנים, והוא אומר להם שני דברים, א', שאת הבשר של החטאות הפנימיות האלה, כמו שהקדמנו, לא אוכלים, אלא שורפים הכל מחוץ לירושלים, בית, אם הקורבן נפסל, אז לא שורפים מחוץ לירושלים, אלא בתוך הקודש. בכל אופן, זה לא מקור למה שחיפשנו, שאם דם של חטאת חיצונית נכנס, אז זה פוסל את הקורבן, אלא הוא מביא מקור שני. המקור השני זה מנדב ואביהו. בויקרא י' אחרי שהם שני מתו, אז גם שרפו את שעיר החטאת, ומשה רבנו שואל את אהרון, למה שרפתם? הרי הן לא הובא דמה אל הקודש פנימה, הרי זה לא שהכניסו את הדם פנימה, ומכאן אפשר ללמוד שאם כן היו מכניסים את הדם פנימה, אז באמת זה היה פוסל את הקורבן והיה צריך לשרוף אותו. אז הנה מקור נוסף לזה שאם דם החטאת נכנס פנימה, שורפים את הקורבן. עד כאן שני מקורות לחטאת, ששוב, אם דם של חטאת רגילה, חיצונית, נכנס פנימה לקודש, הקורבן פסול ושורפים אותו. זה המקור בחטאת. עכשיו, רבי עקיבא מבין כמו המקור הראשון שעכשיו הזכרנו, שלומדים את זה לא מנדב ואביהו, אלא מביאי קרבה, וכל חטאת אשר יובה מדמה אל אוהל מועד לחפר בקודש, לא תאכל, באש תשרף, אבל כאמור, רבי עקיבא מרחיב את זה, שזה נכון לא רק בחטאת, אלא גם בשאר הקורבנות, ועכשיו נראה מאיפה הוא לומד את זה, וגם לגבי זה נראה שני מקורות, אחד של רב יהודה בשם שמואל, והשני בברייתא. אז המקור הראשון, אומר רב יהודה בשם שמואל, בואו נסתכל קצת על אותה פרשייה בויקרא. הפרשייה מתחילה בפסוק י"ח בכותרת, זאת תורת החטאת, ואז היא מביאה אוסף של דינים לגבי החטאת, כתוב שם במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת, והכהן המחטא אותה יאכלנה במקום קדוש, וכל אשר יגע בבשרה יקדש, ואוכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם יכלי נחושת בושלה ומורק ושותף במים, כל מיני דינים. ושימו לב שהמשותף לכל הפסוקים שקראנו, זה שהתורה לא חוזרת על זה שאנחנו מדברים על חטאת, כי היא כבר כתבה בכותרת, זאת תורת החטאת. בחטאת, כלומר כל הדינים האלו עוסקים בחטאת. ואז משום מה, בפסוק שלנו, פסוק כ"ג, פתאום עוד פעם כתוב שמדובר בחטאת. וכל חטאת אשר יובא מדמי אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל באש תשרף. והשאלה היא, למה כתוב כאן עוד פעם וכל חטאת? אז אומר שמואל, באופן מפתיע, אז בא ללמד דווקא את ההפך, שדווקא הפסוק הזה לא מדבר דווקא על חטאת, אלא על כל הקורבנות. כלומר, כשכתוב כאן וכל חטאת, זה בעצם כאילו כתוב כל הקורבנות וגם חטאת, הדין הזה נכון. ולכן רבי עקיבא לומד מכאן שהדין הזה, שאם נכנס מאדם פנימה, הוא דווקא לא רק בחטאת, אלא גם בשאר הקורבנות. שמואל גם מביא לזה משל, זה כמו תלמיד שכבר כמה זמן מוזג מים חמים לרב שלו, ואז הרב אומר, תמזוג לי מים חמים, אז בשביל מה הוא אמר את המילה חמים? הרי הוא כבר מוזג לו חמים, אלא כנראה שזה בא לומר לאו דווקא חמים, אלא או צונן או חמים. אז גם כאן לאו דווקא חטאת, אלא גם שאר הקורבנות וגם חטאת. זה המקור הראשון, רבי עקיבא, שזה גם בשאר הקורבנות ולא רק בחטאת, אבל רב הונא ברי דרבי יהושע מתקיף ודוחה את המקור הזה, כי הוא אומר, תלכו שני פסוקים אחורה, לפסוק כ"א, יש שם דין שאם החטאת בושלה בכלי מתכת, אז הוא מורק ושותף במים, היא צריכה מריקה ושטיפה, לא ניכנס כרגע למה זה אומר, מה שכן חשוב כרגע זה שבדף צדיק ועמוד ב' הגמרא לומדת שהדין הזה של פסוק כ"א הוא באמת נכון לא רק לחטאת, אלא גם לשאר הקורבנות, לא משנה מה המקור לזה, אבל זה עובדה, זה נכון בכל הקורבנות. עכשיו ממילא, כיוון שכבר בפסוק כ"א עזבנו את עולם החטאת והתרחבנו גם לשאר הקורבנות, אז עכשיו מובן שכשאחר כך בפסוק כ"ג שוב כתוב וכל חטאת, אז זה לא בא לומר שזה גם בשאר הקורבנות, כי הרי כבר התרחבנו לפני זה, אלא זה דווקא בא לצמצם, שבאמת זה דווקא חטאת ולא בשאר הקורבנות. לכן, זה לא יכול להיות המקור של רבי עקיבא לזה שזה גם בשאר הקורבנות, ולכן רב הונא מציע מקור שני, וזה ברייתא ששם רבי עקיבא מביא את המקור שלו במפורש, וזה מהמילים וכל חטאת. איך הוא לומד את זה? בשלושה שלבים. שלב ראשון, אם היה כתוב רק חטאת, אז באמת היינו אומרים דווקא חטאת. שלב שני, כיוון שכתוב כל חטאת, אז זה לאו דווקא חטאת, אלא גם כל קודש קודשים. ושלב שלישי, כיוון שיש גם וו החיבור וכל חטאת, זה בא להרחיב לא רק לקודשי קודשים, אלא גם לקודשים קלים. זה המקור השני, שהוא המקור שרבי עקיבא אמר בעצמו, ועד כאן שני המקורות למה שחיפשנו, שלפי רבי עקיבא, הדין הזה שאם אדם נכנס פנימה הוא נפסל, זה נכון לא רק בחטאת, כמו פשט הפסוק, אלא גם בשאר הקורבנות. עכשיו, חכמים כאמור חולקים על רבי עקיבא, ואומרים שזה דווקא חטאת. אז איך הם התמודדו עם הדרשה של וכל חטאת? אז כאן, לפי מסקנת הגמרא, יש לנו שתי תגובות אפשריות. תגובה אחת זה שרבי יוסי גלילי יכול לומר לרבי עקיבא, תשמע, כל זה בהנחה שבאמת המקור לפסול בחטאת זה מבי קרביו. אבל אני בכלל לומד משם. אני לומד את הפסול בחטאת מנדב ואביהו, כמו שקדמנו שיש שני מקורות, וממילא כיוון שהמקור שלי זה לא כאן, אלא מנדב ואביהו, ושם אין את הריבוי הזה של וכל חטאת, ממילא זה מצומצם דווקא לחטאת. זו תגובה אחת, והיא התגובה האמיתית של רבי יוסי גלילי, כי באמת זו דעתו, שלומדים משם, מנדב ואביהו, אבל יש תגובה נוספת, שאותה הוא אומר בברייתא לרבי עקיבא, הוא אומר לו גם אתה, שאתה כן חושב שהמקור של הפסול בחטאת והיקרביו, עדיין גם לשיטתך אני חושב שאי אפשר ללמוד לשאר הקורבנות, כי אפשר לדרוש את וכל חטאת אחרת, ולומר כך ששלב ראשון אם היה כתוב רק חטאת, היינו אומרים שזה דווקא בחטאת יחיד נקבה, כלומר החטאת הרגילה שאדם רגיל מביא, שלב שני כל חטאת מרבה גם חטאת יחיד זכר, שזה מה שמביא נשיא, ושלב שלישי, זה שכתוב וכל חטאת, זה מרבה גם חטאת ציבור, כמו פער אלים דבר של ציבור וכולי. בקיצור, מרבים את כל סוגי החטאת, אבל אין מקור לרבות מכאן גם את שאר הקורבנות. אלה שתי התגובות של רבי יוסי הגלילי למקור של רבי עקיבא. שימו לב שסידרנו את זה, בגמרא זה מובא כקושייה, כלומר, בהתחלה הוא אומר את התגובה השנייה שהבאנו, הגמרא מקשה על זה, רגע, הרי הוא בכלל לא סובר שזה המקור בחטאת, אלא יש לו מקור אחר, מנדב ואביהו, ולכן אומרים, נכון, הוא רק אמר את זה כתגובה לרבי עקיבא. ועד כאן החלק השני של השיעור, לגבי דם של קורבנות חיצוניים שנכנס פנימה, שלפי חכמים זה פוסל דווקא בחטאת, לפי רבי עקיבא בכל הקורבנות, וראינו מה המקורות. לגבי חטאת ראינו שתי אפשרויות, או מביא קרביו, וכל חטאת אשר יובא מדמי אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל באש תשרף, אבל רבי יוסי גלילי חולק על זה ואומר שהמקור זה מנדב ואביהו, זה לגבי חטאת. רבי עקיבא סובר כמו המקור הראשון, והוא כאמור מרחיב את זה גם לשאר הקורבנות. איך הוא מרחיב? אז גם לזה ראינו שני מקורות. רבי יהודה בשם שמואל אמר, מזה שבכלל כתוב כאן וכל חטאת, למרות שכל הפרשייה מדברת על חטאת, אלא זה בא לומר שכאן זה וגם חטאת, אבל גם שאר הקורבנות. אבל רב הונא דחה את זה, כי כבר שני פסוקים לפני זה דיברנו על שאר הקורבנות, אז אם כתוב כאן חטאת, אז זה כן דווקא חטאת. אלא מקור שני, רבי עקיבא אומר מפורש בברייתא, שמזה שכתוב וכל חטאת, אז כל בא לרבות את שאר קודשי קודשים, וכל חטאת בא לרבות גם קודשים קלים, זה המקור של רבי עקיבא. לעומת זאת, חכמים, או רבי יוסי גלילי שחולקים עליו, אומרים שזה דווקא חטאת, אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת האמיתית, זה שלפי רבי יוסי גלילי, המקור לפסול בחטאת, זה בכלל לא מכאן, מביא קרביו, לרב, אלא מנדב ואביהו, ושם אין את הריבוי הזה. אפשרות שנייה זה שהוא אומר לרבי עקיבא, גם אתה שכן לומד מכאן מבכל חטאת, אני יכול לדרוש מכאן משהו אחר, לרבות כל סוגי החטאות, גם זכר, גם ציבור, אבל אין מקור לרבות מכאן גם את שאר הקורבנות, ועד כאן החלק השני. החלק השלישי זה המשנה הבאה, כאמור בסוף עמוד א', שאפשר לומר שהיא מובאת כאן בדרך אגב. כיוון שבמשנה הקודמת דיברנו על הפסול של דם שנכנס מהזרה אל הקודש, אז עכשיו נדבר על הפסול הזה בהרחבה. את המשנה נחלק לארבעה סעיפים קצרים, ואחרי זה בגמרא נרחיב לגבי הסעיפים במשנה וגם לרדינים נוספים, ורק שימו לב שבשביל לפשט, אנחנו כרגע נניח כמו דעת רבנן, שאנחנו מדברים רק על קורבן חטאת, שם יש את הפסול, בואו נתחיל. אז סעיף ראשון במשנה זה שלא רק שיש פסול אם אדם נכנס מהעזרה אל הקודש, אלא גם אם אדם יצא מהעזרה, גם אז הוא פסול, זה סעיף ראשון. סעיף שני, מה קורה אם לא הכניסו או הוציאו את כל אדם, אלא רק חלק מהאדם, כלומר קיבלו את אדם בשתי כוסות, ואחד מהם נשאר במקום, בעזרה, כמו שצריך, והשני הוא זה שאו נכנס או יצא, האם זה פוסל או לא? אז אם הקצת הזה יצא, זה לא פוסל, העיקר שחלק מהאדם לא יצא, אם הקצת הזה נכנס, כאן זה מחלוקת. רבי יוסי הגלילי אומר שגם כאן זה לא פוסל, חכמים אומרים שכאן זה כן פוסל. וזה סעיף שני, אל דאגה, נחזור על זה ונראה מקורות והכל, כרגע אנחנו מקצרים. סעיף שלישי זה שהפסול של דם שנכנס, זה דווקא אם הכניסו אותו לא סתם, אלא בשביל לחפר, כלומר לזרוק אותו על המזבח הפנימי, רק אז זה פוסל. אבל אם סתם הכניסו אותו, זה לא פוסל. ודבר נוסף, אם הכניסו אותו בשביל לחפר, לזרוק אותו כאמור למזבח הפנימי, הזהב, אבל בסוף לא זרקו, נגיד שנזכרו שלא אמורים, אז זה מחלוקת. רב לזר אומר זה עדיין פוסל, כי הכניסו אותו על מנת לזרוק על המזבח שם, גם אם בסוף לא עשו את זה, רבי שמעון אומר שזה קשר. כי רק אם ניסו לחפר איתו בפועל בפנים, לזרוק על המזבח הפנימי, רק אז זה פוסל. יש גם את רבי יהודה שאומר שאם נכנס בשוגג כשר, נסביר אותו בגמרא, וזה היה הסעיף השלישי. זה דווקא אם זה בשביל לחפר, אם הכניסו בשביל לחפר ולא כיפרו, מחלוקת. סעיף רביעי ואחרון, אם הכניסו את אדם פנימה והוא נפסל, תלוי בשתי הדעות שראינו מקודם, בכל אופן הוא נפסל, מה קורה אם למרות זאת הוציאו את אדם ובסוף השתמשו בו כדין, זרקו אותו למזבח העולה, המזבח שבעזרה, האם בדיעבד זה קשר? עכשיו, למה שנחשוב שאולי זה קשר? כי יש דין שאם אדם נטמע, אז לכתחילה לא משתמשים בו, אבל בדיעבד אם השתמשו בו זה קשר, ולמה? כי הציץ מרצה. יש דין מיוחד שהציץ שהכהן הגדול לובש על המצח, זה מרצה על ענייני טומאה. השאלה היא, האם זה גם יכול לרצות בדיעבד על דם שנכנס? זו השאלה, ואומרת המשנה שזה לא, זה מרצה רק על טומאה, זה לא מרצה על דם שנכנס או יצא. עד כאן ארבעת הסעיפים של המשנה, לא צריך לזכור בעל פה, כי נחזור לכל בגמרא עצמה. ועכשיו בואו ניגש לגמרא שתרחיב, תביא מקורות ותביא עוד דינים. אבל רגע לפני זה, בואו רק נזכר במה שראינו בחלק הקודם לגבי שני המקורות לפסול הזה של דם חטאת שנכנס. אז נזכיר, מקור ראשון זה בויקרא ו', פסוק כ"ג, וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל, באש תשרף. רבי יוסי הגלילי חלק על המקור הזה, זהו הביא מקור אחר מויקרא י' מהסיפור של נדב ואביהו, הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה, אכול תאכלו אותה וכולי, משמשים. כן הובא דמה פנימה, אז אי אפשר לאכול אותה, כי נפסלה. אלה שני המקורות, ועכשיו ניכנס לגמרא עצמה, ונחלק אותה לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי הדין שראינו במשנה, שאם רק חלק מהדם נכנס או יצא, אז לפי רבי יוסי הגלילי, בין אם הוא נכנס, בין אם הוא יצא, זה קשר, כי זה רק חלק מהדם. לפי חכמים מחלקים שאם הוא יצא, וכאמור זה רק חלק מהדם, זה אכן קשר, אם הוא נכנס, אפילו שזה רק חלק מהדם, זה פסול. אז עוד פעם, לפי רבי יוסי הגלילי, כשזה רק חלק מהדם, בין ביצא, בין בנכנס, זה קשר. לפי חכמים, ביצא זה קשר, בנכנס זה פסול. אלה הדעות, ועכשיו נראה שתי שאלות על דעת חכמים. את השאלה הראשונה מקשה רבי יוסי הגלילי, השאלה השנייה זה של הגמרא. שימו לב שבמשנה יש לנו רק את השאלה הראשונה בלי תשובה, אחרי זה בברייתא יש לנו את אותה שאלה אבל עם תשובה, ואחרי זה הגמרא מוסיפה גם שאלה נוספת. עכשיו שתי השאלות בנויות על נושא שמאוד קרוב לנושא שלנו, וזה פסול מחשבה. כלומר, עד עכשיו דיברנו על דם שממש בפועל, פיזית, יצא מהזרה או נכנס להזרה וזה פוסל. אבל יש עוד סוג של פסול, וזה כשהדם לא יצא ממקומו הנכון באופן פיזי, אלא רק במחשבה. כלומר, כששחטו את הקורבן או כשהכהן קיבל את הדם של הקורבן, אם תוך כדי העבודה הזאת הוא חשב בלב שלו, לא עשה כלום, רק חשב בלב, שאת הדם אחרי זה הוא יוציא מהזרה, עצם המחשבה הזאת גם היא פוסלת את הקורבן. זה נקרא מחשבת חוץ למקומו. ועכשיו, שימו לב למשהו מעניין. לגבי הנושא שלנו, של מיעוט אדם שיצא בפועל, לא במחשבה, בפועל, החוצה או פנימה, אז חכמים חילקו ואמרו שהחוצה זה כשר, פנימה זה פסול. כלומר, שפנימה הוא חמור יותר מהחוצה. זה אצלנו לגבי מיעוט אדם. לעומת זאת, לגבי מחשבת פסול, כאן דווקא החוצה חמור, כי רק אם הוא חשב להוציא זה פוסל, אבל אם הוא חשב להכניס פנימה לקודש, זה דווקא לא פוסל. אז שוב, יש לנו כאן סוג של סתירה, שאצלנו, לפי חכמים, בעניין של מיעוט אדם שעבר מהמקום שלו, חכמים מחמירים רק אם זה נכנס פנימה, ולא אם זה יצא החוצה. לעומת זאת שם, לגבי מחשבת פסול, מחמירים דווקא החוצה ולא פנימה. זאת בעצם השאלה על חכמים, כשבגמרא זה בעצם מובא כשאלה בשני שלבים, שלב ראשון רבי יוסי גלילי שואל, ושלב שני הגמרא שואלת, וההבדל בין השלבים זה שבשלב הראשון רבי יוסי גלילי מקבל כנתון את הדין במחשבת פסול שהחוץ חמור מהפנים, וממילא הוא מקשה על חכמים לגבי מיעוט אדם, הוא אומר להם, אם אתם מחליטים שבאמת מיעוט אדם שיצא החוצה צריך להקל, אז קל וחומר שאתם צריכים להקל אם הוא נכנס פנימה. כי כאמור, הנחה כרגע זה שהחוץ חמור מהפנים. אז אם מקלים בחוץ, שזה החמור יותר, בטח שמקלים פנימה. ומצד שני, אם ברור לכם שפנימה צריך להחמיר כשמיעוט אדם הלך פנימה, אז קל וחומר שאתם צריכים להחמיר כשהוא הלך החוצה. לא יכול להיות שדווקא בפנים תחמירו ובחוץ תקלו. זאת השאלה של רבי יוסי גלילי, מתוך הנחה שהחוץ יותר חמור, כי ככה זה במחשבת פסול. זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה זה הגמרא שואלת את חכמים רק בכיוון ההפוך, כלומר אם נצא מנקודת הנחה שהדין במיעוט אדם הוא הנתון, שאם זה נכנס פנימה זה פוסל ואם זה יצא החוצה זה לא פוסל, כלומר הפנים חמור מהחוץ, אז מכאן בוא נקשה על הדין של מחשבת פסול, שבמחשבת פסול אם אתה אומר שהחוץ הזה פוסל, אז קל וחומר שצריך לפסול פנימה, כי כאמור הנתון כרגע זה שהפנים חמור מהחוץ, או הפוך, אם אתה אומר שפנימה זה כשר, אז קל וחומר שגם החוץ הזה כשר, כי שוב הפנים חמור מהחוץ. זאת השאלה השנייה. כששוב אם נסכם את שתי השאלות, זה באמת מאוד פשוט. לא יכול להיות שבדין שחלק מאדם יצא מהמקום שלו, מיעוט אדם, אנחנו מחמירים פנימה ולא החוצה, לפי חכמים, ואילו במחשבת פסול, זה להפך, אנחנו מחמירים החוצה ולא פנימה. זה בעצם הסיכום של שתי השאלות, ובשתי השאלות הגמרא עונה בצורה דומה. והיא אומרת, הקל וחומר מאוד יפה, אבל מה לעשות שבשני התחומים, גם במיעוט אדם וגם במחשבת פסול, יש לנו לימודים, והלימודים לימדו את מה שאמרנו, שבמיעוט אדם זה דווקא אם הוא יצא פנימה ולא החוצה, ובמחשבת פסול זה פוסל דווקא החוצה ולא פנימה. זאת התשובה, אל תעשי לי קל וחומרים, יש לי לימוד כאן ולימוד כאן, שככה הדין, וזהו, זה שני תחומים שונים, וזה מחמירים פנימה, וזה מחמירים החוצה. זאת התשובה באופן כללי. עכשיו, רק בוא נראה מה באמת הלימודים האלו לפי חכמים. אז לגבי הדין שלנו, של מיעוט אדם, שמחמירים דווקא פנימה ולא החוצה, הם לומדים את זה מהמקור שלהם לדם שנכנס בבי קרביו, כאמור כתוב, וכל חטאת אשר יובה מדמה אל אוהל מועד וכו'. אז מזה שכתוב מדמה ולא פשוט דמה, לומדים שגם אם נכנס רק חלק מהדם, מדמה, גם זה פוסל. ומזה שכתוב אשר יובה מדמה, לומדים שהחומרה הזאת, שגם חלק מהאדם פוסל, זה דווקא באשר יובה, כלומר דווקא אם הובה פנימה, רק אז מחמירים. אבל אם חלק מהאדם יצא החוצה, בזה לא מחמירים. זה המקור של חכמים, שבמיעוט אדם זה דווקא פנימה ולא החוצה. זה לגבי מיעוט אדם. לגבי מחשבת פסול, גם כאן כאמור יש מקור, וזה בעצם המקור לכל הדין הזה בכלל של מחשבת פסול, וזה בויקרא י"ט פסוק ז', כתוב, ואם האכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה. הפשט של הפסוק לא מדבר על מחשבה, אלא על מישהו שאוכל את הבשר אחרי הזמן, אבל חז"ל דורשים את זה גם על מחשבה שפוסלת, ויש שני סוגים של מחשבה, מחשבה לאכול או להקטיר חוץ לזמנו, שזה לא הנושא שלנו, ומחשבה לאכול או להקטיר חוץ למקומו, שזה הנושא שלנו. איך לומדים את זה? אז מביום השלישי לומדים חוץ לזמנו, ומפיגול לומדים חוץ למקומו. אז זה המקור לעצם הפסול הזה של מחשבה חוץ למקומו, ועכשיו מניין שזה דווקא חוצה ולא פנימה, זה קצת יותר דרשתי, כאמור כתוב, ואם יכול יאכל ביום השלישי פיגול וכולי, ומהמילה שלישי דורשים שזה פוסל רק אם הוא חשב לאכול את הבשר במקום שיש בו שלושה דברים. שלישי, שלושה, מה זה שלושת הדברים? דם, בשר והימורין. איפה יש את שלושת הדברים האלו? אז בפנים יש רק דם, אין בשר שאוכלים בתוך הקודש ואין אימורין שמקטירים בתוך הקודש. ממילא, פנימה לא כלול בפסול. לעומת זאת החוצה, מחוץ לעזרה, שם יש לפעמים לפחות את שלושת הדברים. איך? אז בשר ברור, בקודשים קלים מותר לאכול את הבשר גם מחוץ לעזרה. לגבי דם ואימורין, אז סתם ככה, ודאי שאין אותם מחוץ לעזרה, צריך להקטיר אותם על המזבח בעזרה, אבל זה דווקא כשיש מקדש. לפני שהמקדש, כשהיה את המשכן בגלגל, בנו וגבעון, אז היה היתר הבמות, היה מותר גם להקטיר מחוץ למשכן, כלומר שכן, היה זמן שהיה מותר להקטיר את הבשר ולזרוק את הדם גם מחוץ למשכן, כך שעקרונית בחוץ יש את שלושת הדברים האלו, דם, בשר ואימורין, ולכן כשאמרנו שהפסול של חוץ למקומו זה דווקא אם הוא חשב להוציא למקום שיש את שלושת הדברים, אז מכאן שזה דווקא החוצה ולא פנימה. אז אלה הלימודים למה אצלנו, לפי חכמים, במיעוט אדם, זה דווקא אם הוא הוציא את זה פנימה זה פוסל ולא החוצה, למרות שבמחשבת פסול יש לימוד שאומר הפוך, שזה דווקא אם הוא חשב החוצה ולא פנימה, וזה לא קשה, כי כאן וכאן יש לימודים, ועד כאן הסעיף הראשון, שוב לסיכום, אם אדם נכנס פנימה או יצא החוצה זה פוסל, אם חלק מאדם נכנס או יצא, אז לפי רבי יוסי הגלילי, בשני המקרים זה לא פוסל, לפי חכמים, כשהוא נכנס הוא פוסל, כשהוא יצא הוא לא פוסל, על זה הקשנו למה במחשבת פסול זה הפוך, שמחשבה החוצה פוסלת ולא פנימה, וענינו בקצרה, כי כאן וכאן יש לימודים, כאן מחמירים פנימה ושם מחמירים החוצה, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה בשורה השביעית בעמוד ב', והוא מובא כאן בדרך אגב, וזה שכמו שיש פסול על דם שנכנס או יצא, יש גם פסול לגבי הבשר, שאם הבשר יצא חוצה מהמקום שבו הוא אמור לאכל, אם זה בעזרה או ירושלים, תלוי בקורבן, אז הוא נפסל, אם הוא נכנס פנימה יותר, אז הוא לא נפסל. זה הדין בבשר, וגם כאן הגמרא מקשה כמו שקשנו מקודם, למה לגבי מיעוט אדם חכמים מחמירים פנימה ולא החוצה, ואילו בבשר מחמירים החוצה ולא פנימה, וגם כאן עונה הגמרא פשוט מאוד, כי יש לימודים שככה הדין בבשר. מה הלימודים? אז לגבי שכשהוא יצא החוצה הוא נפסל, זה לומדים משמות כף ב' פסוק למד, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. עכשיו, הפשט של הפסוק זה לגבי איסורי טריפה, לא קשור לקורבנות, אבל המילה בשדה מיותרת, וממנה לומדים שבשר של קורבן שיצא אל השדה, כלומר יצא החוצה ממחיצתו, הוא נפסל. זה לגבי החוצה. לעומת זאת לגבי פנימה הוא לא נפסל, את זה לומדים מהפסוק של דם שנכנס פנימה. כאמור הפסוק זה בווי קרביו וכל חטאת אשר יובה מדמה אל אוהל מועד, ודורשים מכאן מדמה ולא בשרה. בשר שנכנס לא פוסל, ועד כאן הסעיף השני, בשר שיצא נפסל, בשר שנכנס לא נפסל. הסעיף השלישי זה בערך באמצע עמוד ב', תנו רבנן, וזה עוד ברייתא על דם שנכנס, שהיא מחדשת שדם שנכנס פסול לא רק אם הוא נכנס לקודש, אלא גם אם הוא נכנס לקודש הקודשים. ומה המקור של זה? אז זה מהפסוק של רבי יוסי גלילי, מווי קריוד מנדב ואביהו, הן לא הובה את דמה אל הקודש פנימה. למה כתוב גם קודש וגם פנימה? בשביל למד בדיוק את זה. הקודש זה אם זה נכנס להיכל, הקודש, ופנימה זה אם זה נכנס לקודש הקודשים, גם זה פוסל. עד כאן הברייתא, ועל זה שואלת הגמרא, למה צריך לומר את זה? אם כתוב שהקודש פוסל, אז לא צריך לומר שקודש הקודשים פוסל, זאת השאלה, וזה נשמע שבגמרא יש שתי הבנות איך בכלל להבין את השאלה הזאת, של רבא ושל אביי. רבא מבין שהשאלה כאן זה עניין של קל וחומר, כלומר, אם הקודש פוסל, אז קל וחומר שמה שיותר קדוש קודש הקודשים, גם הוא פוסל. זאת הבנה של רבא, עוד מעט נראה מה הוא עונה על זה. הבנה של אביי היא יותר מציאותית, כלומר, לא שזה מיותר בפסוק, אלא זה מיותר במציאות, כי הרי בשביל להגיע עם אדם לקודש הקודשים, צריך קודם לעבור בתוך הקודש, בהיכל, ורק משם אפשר להגיע לקודש הקודשים. אז למה צריך לומר לי שקודש הקודשים פוסל? הרי ממילא אדם כבר עבר בהיכל וכבר נפסל, אז מה מוסיף לי כאן קודש הקודשים? ככה אביי מבין את השאלה. אלה שתי הבנות, שוב רבא עניין של קל וחומר, אביי עניין של מציאות, ועכשיו בוא נתייחס לכל שאלה בנפרד. אז שוב, השאלה של רבא זה שזה קל וחומר, אם הקודש פוסל, קל וחומר זה קודש קודשים, ועל זה עונה רבא, נכון, באמת היה מספיק להזכיר רק אחד מהם, או הקודש או פנימה, הבעיה היא שאם היה מוזכר רק אחד, אז לא היינו יודעים שמדובר בקודש, היינו חושבים שאולי זה דווקא קודש קודשים, ואילו הקודש אולי לא פוסל. לכן צריך להזכיר את שניהם, בשביל שיהיה ברור שמדובר כאן על שני דברים, שגם קודש הקודשים פוסל, אבל גם ההיכל פוסל. לכן הוזכרו שניהם. זאת ההבנה של רבא בשאלה והתשובה שלו, ולמצב הזה שבו הוזכרו שני דברים, רק בשביל שנבין מה מדובר, זה נקרא בזה ולימד על זה, והוא מביא לזה דוגמה מתחום אחר לגמרי, וזה לגבי עבד עברי של כהן. כידוע, כהן אוכל תרומה, הוא יכול לתת את התרומה הזאת גם לעבד כנעני שלו, כי עבד כנעני הוא קניין כספו, זה חלק ממנו, לעומת זאת לעבד עברי שלו הוא לא נותן תרומה, ולומדים את זה מפסוק מפורש, ויקרא כ"ב, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. עכשיו, על איזה עבד עברי אנחנו מדברים? יש עבד שהוא קנוי רק לשנים, כלומר, לשש שנים, ואז יוצא בשמיטה, ויש עבד שנרצה, ואז הוא עובד לעולם, כלומר, עד היובל. עכשיו, יותר סביר שאם כבר היינו צריכים לבחור אחד מעבדים אלו שהוא כן יוכל תרומה, זה יהיה עבד עולם, כי הוא יותר שייך לכהן מאשר עבד של שש שנים. עכשיו, הפסוק רוצה לאסור את שניהם, שניהם לא אוכלים. ולכאורה, היה מספיק שהפסוק יכתוב רק את העבד עולם שהוא לא אוכל, ומתוך זה כבר נדע קל וחומר שגם עבד של שש שנים לא אוכל. אז למה הפסוק בכל זאת הזכיר את שניהם? תושב כהן ושכיר, תושב זה עבד עולם ושכיר זה עבד שנים. מספיק לכאורה להזכיר תושב, ועל זה מסבירה הגמרא, כמו שאמרנו, נכון, באמת עקרונית מספיק להזכיר תושב, אבל אם היה מוזכר רק תושב, לא היינו יודעים במה מדובר, היינו חושבים שאולי זה דווקא עבד של שש שנים, אבל אולי באמת עבד עולם הוא כן אוכל. לכן שניהם הוזכרו בשביל שבא זה ולימד על זה, שיסבירו אחד על השני שבעצם מדובר כאן על שני סוגי עבדים ששניהם לא אוכלים. זאת הדוגמה בעבד עברי, ואם נחזור חזרה עלינו, כאמור, רב מבין אותו דבר כאן. למה הוזכר גם הקודש וגם פנימה? בשביל שנדע שמדובר כאן על שני המקומות, ושלא רק קודש הקודשים פוסל, אלא גם הקודש. עד כאן ההסבר של רבה והדוגמה שלו מעבד עברי, אבל אביי דוחה את זה, כי הוא אומר, זה שיש מילה מיותרת, זה לא מפריע לי. מילתא דאתיא בקל וחומר, תרח וכתב לקרא. לפעמים התורה כותבת דברים אפילו שאפשר ללמוד אותם מקל וחומר, והוא גם הוכיח את זה, הוא אומר, גם בדוגמה שלך רבה, של תושב ושכיר, אם באמת לתורה היה כל כך חשוב לא לכתוב שום מילה מיותרת, אז במקום לכתוב שתי מילים עמומות, תושב ושכיר, ולא ברור מה זה, ולכן צריך לכתוב את שלם, היא פשוט אותה כותבת, נרצה לא אוכל, וכך אני יודעים שעבד עולם לא אוכל, וקל וחומר שעבד של שש שנים לא אוכל, וזהו, בשביל מה היא כתבה את שני המילים אלו? אלא, כנראה שזה לא קריטי. התורה לפעמים כותבת דברים גם כשאפשר לדעת אותם בקל וחומר, אז זה לא משהו מפריע לנו בזה שכתוב אצלנו גם קודש וגם פנימה. אלא מה כן מפריע? אז כאמור, זה מוביל אותנו להבנה השנייה בשאלה, ההבנה של אביי. וזה שמה שמפריע זה לא שיש מילה מיותרת, אלא שיש כאן מציאות מיותרת. כלומר, מילא במקרה של שני עבדים, באמת יש מקרה כזה ויש מקרה כזה, וצריך לדבר על שניהם. אבל במקרה של קודש ופנימה, כמו שאמרנו, הוא לא יכול להגיע לקודש קודשים בלי קודם לעבור בקודש. אז אדם כבר נפסל. אז מציאותית, אין שום סיבה לומר לנו שגם קודש קודשים פוסל. הרי ממילא הוא כבר נפסל. זאת ההבנה של אביי בשאלה, ולזה יש שתי תשובות. תשובה אחת אומר אביי, נכון שבדרך כלל בשביל להגיע לקודש קודשים עוברים דרך הקודש, אבל לא חייבים. אפשר להיכנס בדרך משופש, כלומר, דרך משובשת, למשל, להיכנס מהגג. לכן צריך את הפסוק לומר לי שגם שם זה פוסל. זאת תשובה אחת, אבל רב דוחה את זה כי אומר, במקרה כזה, אדם לא ייפסל, כי אדם נפסל רק שהוא הובה אל הקודש פנימה בצורה נורמלית, כמו שמביאים דם, לא דרך הגג. לכן תשובה שנייה אומר רבה, שהשאלה בכלל לא מתחילה. שימו לב שאנחנו לא מסבירים זה לפי רשי, אלא לפי האחרונים. אומר רבה שנכון שפיזית, בשביל להיכנס לקודש הקודשים, צריך לעבור בקודש, אבל המעבר הזה בקודש לא יפסול את הדם. למה? כי כמו שראינו במשנה, בשביל שאדם ייפסל, זה לא מספיק שהוא נכנס לקודש, אלא צריך שיכניסו אותו לקודש על מנת לחפר שם, כלומר, לזרוק שם את הדם. וממילא, אם הכהן נכנס, אבל הוא לא התכוון לעצור ולזרוק את הדם בקודש, אלא הוא התכוון רק לעבור דרך הקודש ולהגיע לקודש הקודשים ושם לזרוק את הדם, אז ממילא המעבר שלו בקודש בכלל לא פוסל. כי לקודש הוא לא נכנס בשביל לחפר, אלא הוא מכוון לקודש הקודשים. ולכן, במקרה הזה, הקודש לא יפסול, ורק כשהוא יגיע לקודש הקודשים, אז באמת זה ייפסל. ולכן התורה הייתה צריכה להזכיר את שני הדברים, גם את הקודש וגם את קודש קודשים, ועד כאן הסעיף השלישי לגבי שגם הקודש וגם קודש קודשים פוסלים. הסעיף הרביעי זה ברבע התחתון של עמוד ב', וזה אחרי שלמדנו בסעיף הקודם שגם הכנסה של אדם לקודש הקודשים פוסלת את הקורבן, אז עכשיו רבה שואל על זה שלוש שאלות, ובסוף הוא יישאר בטייקו על שלוש השאלות. שאלה ראשונה, בינתיים מה שדיברנו זה על קורבנות חטאת רגילים, שאדם שלהם לא אמור להיכנס לא לקודש ולא לקודש הקודשים, ושניהם פוסלים. אבל מה לגבי קורבנות חטאת שכן אמורים לזרוק את הדם שלהם בתוך הקודש, למשל פרי עליהם דבר של ציבור, אז ודאי ששם הקודש לא פוסל. הפוך, אמורים לזרוק שם את הדם. השאלה היא, האם באותם קורבנות, קודש הקודשים הוא כן פוסל? עכשיו, למה שנאמר שלא? כי כאמור, המקור לקודש הקודשים זה מזה שכתוב אל הקודש פנימה, ואמרנו שקודש זה ההיכל, ופנימה זה קודש הקודשים. אז אולי, מתי קודש הקודשים פוסל? רק שהוא שייך בשני איסורים אלו, גם הקודש וגם פנימה בקודש הקודשים, אבל בפר להם דבר של ציבור שלא שייך באיסור הראשון של הקודש, כי הפוך, שם אמורים לזרוק את הדם שלו, אז אולי גם לא שייך באיסור השני של קודש קודשים. זה מצד אחד. מצד שני, אולי בכל זאת כן שייך, כי סוף סוף הוציאו, או יותר נכון, הכניסו את הדם הלאה מהמקום שבו הוא אמור להיות, אז אולי זה כן פוסל. זאת שאלה ראשונה, וכאמור, אין לנו תשובה. שאלה שנייה, בהנחה שבשאלה הקודמת נאמר שכן, קודש הקודשים כן פוסל גם בקורבנות שאמורים להיות בקודש. עכשיו בוא נעלה בדרגה נוספת, מה לגבי קורבנות שאדם שלהם לא רק שאמור להיות בקודש, הוא אמור להיות גם בקודש הקודשים עצמו, כלומר פר וסיר של יום כיפור, מה אם את אדם שלהם הכניסו לקודש הקודשים? עכשיו, אם הכניסו כשצריך להכניס, אז ודאי שזה לא פוסל, זה מה שאמורים לעשות, אבל מה קורה אם הכהן הגדול הכניס את הדם, זרק כמו שצריך בין בדי אהרון, אחר כך הוא הוציא את הדם אל הקודש בשביל לזרוק את הדם על הפרוכת, גם כמו שצריך, אבל אז, לפני שהוא זרק על הפרוכת, הוא פתאום החזיר את הדם חזרה פנימה לקודש הקודשים, האם זה יפסול כי כרגע אדם כבר לא אמור להיות שם, או שזה לא יפסול, כי אמנם כרגע הוא לא אמור להיות שם, אבל זה כן המקום של אדם הזה, אמנם לא בשלב הזה, אלא מקודם, אבל עדיין זה המקום שלו, אז אולי זה לא יפסול, וגם בזה אנחנו נשארים בטייקו, זאת שאלה שנייה. השאלה השלישית, אם נאמר שבשאלה הקודמת זה כן פוסל, כי אמנם קודש קודשים זה באמת המקום של אדמים האלו, אבל לא בשלב הזה, הוא כבר עבר את השלב הזה, הוא לא אמור להחזיר אותם שוב פנימה, אז מה יהיה הדין אם הוא עשה דבר דומה, אבל לא לקודש קודשים, אלא בקודש? כלומר, נזכיר שבקורבנות של יום כיפור יש לו מסלול ממערב למזרח. כלומר, הוא קודם מזה בתוך קודש קודשים, אחרי זה יוצא מזרחה אל הקודש ומזה על הפרוכת, ואחרי זה הולך עוד יותר מזרחה אל מזבח הזהב, הוא עובר את מזבח הזהב, מסתובב אליו ומזה גם עליו, זה מה שהוא אמור לעשות. עכשיו, מה יהיה הדין אם הוא באמת עשה את התהליך כמו שצריך, חיזה בתוך קודש קודשים, אחרי זה על הפרוכת, אחרי זה הולך עוד מזרחה למזבח הזהב, עבר את המזבח, כמעט יזה על המזבח, אבל אז עצר, ובמקום זה שוב חזר מערב עם הדם לכיוון הפרוכת. עכשיו, נדגיש, זה לא שהוא שוב נכנס לקודש קודשים. לא, אבל הוא פשוט הביא את הדם חזרה לשלב הקודם, איפה שהוא כבר היה. האם גם כאן זה יפסול, כמו שהצענו אולי בשאלה הקודמת, אם הוא שוב חזר לקודש קודשים, או שכאן אומר, נכון שהוא חזר אחורה בשלבים, אבל עדיין הוא בתוך הקודש, זה הכל מקום אחד, זה לא נחשב שהוא הכניס את הדם חזרה פנימה לאנשהו, אז אולי כאן זה לא יפסול. אלה שלוש השאלות, ובשלוש השאלות, הגמרא נשארת בטייקו, ועד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי והאחרון זה בשורה השלישית בפי ג' עמוד א', וזה לגבי המשך המשנה, דין שכבר הזכרנו, שמתי דם נפסל רק אם הוא נכנס איתו להיכל בשביל לחפר, כלומר לזרוק אותו על המזבח הפנימי, כמו שבאמת כתוב בפסוק שלנו בויק רביו, וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לחפר בקודש, אז הוא נפסל, אבל אם הוא סתם הכניס אותו, זה לא פוסל את הקורבן. זה נתון, אבל ממשיכה המשנה שיש מחלוקת, מה קורה אם הוא נכנס עם אדם להיכל בשביל לחפר, אבל הוא עוד לא כיפר, הוא עוד לא זרק את אדם, האם כבר עכשיו זה נפסל או לא? לפי רבי אליעזר כן, לפי רבי שמעון לא. זאת המחלוקת, ועכשיו לגבי זה נראה שני דיונים. דיון אחד זה מה המקור למחלוקת, אז אומרת הגמרא ששניהם לומדים את זה גזרה שווה מהפסוק שעכשיו קראנו, שכתוב בו לחפר בקודש, לפרשיית עבודת יום כיפור, שגם שם כתוב לחפר בקודש, בעצם זה כתוב שם פעמיים בפסוק י' ז' ופסוק כ' ז', והמחלוקת בין רבי אליעזר לרבי שמעון זה לאיזה פסוק לעשות את הגזרה שווה. רבי אליעזר אומר שעושים את הגזרה לפסוק י' ז', כתוב שם, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לחפר בקודש. כלומר, כשהכהן נכנס, אז שאר הכהנים אסור להם להיכנס, וכאמור, כיוון שגם שם כתוב לחפר בקודש, עושים גזרה שווה, וממילא, כמו ששם אסור להם להיכנס כבר כשהכהן נכנס, עוד לפני שהוא כיפר בפועל, גם כאן האיסור של אדם להיכנס, זה כבר כשהוא נכנס, עוד לפני שהשתמשו בו לכפר בפועל, זו דעת רבי אליעזר שאוסר כבר מהכניסה. רבי שמעון לעומת זאת, כאמור גם עושה גזרה שווה מתחפר בקודש, אבל מפסוק אחר שם, פסוק כף זין, וזה, ואת פר החטאת ואת צעיר החטאת אשר הובא את דמם לחפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה. כלומר, אחרי שזרקו את הדם של הקורבנות של יום כיפור, אז מוצאים את שער הבשר אל מחוץ למחנה, ואומר רבי שמעון, כמו ששם זה רק אחרי שכיפרו בפועל עם הדם, אז גם אצלנו האיסור זה דווקא אחרי שהוא כיפר בפועל עם הדם ולא לפני. אלה שני המקורות, שוב רבי אליעזר לומד את זה מהפסוק שמדבר על זה ששאר האנשים אסור להם להיכנס עוד לפני הכפרה בפועל, רבי שמעון לומד את זה מזה שאת הקורבנות של יום כיפור מוציאים אבל רק אחרי הכפרה בפועל. עכשיו, למה כל אחד מעדיף את הלימוד שלו ולא של השני? אז רבי אליעזר מעדיף את הלימוד שלו כי הוא רוצה ללמוד מדין שגם שם יש עניין לא להיכנס לו על מועד. אמנם שם זה אנשים שלא נכנסים ואצלנו זה דם שלא נכנס, אבל העיקרון אותו עיקרון זה נקרא שהוא מעדיף ללמוד חוץ מחוץ. לעומת זאת, בפסוק של רבי שמעון לא מדובר על חוץ, הרי הדם של אותם קורבנות כן נכנס לו על מועד, אז לכן הוא מעדיף ללמוד חוץ מחוץ ולא חוץ מפנים. רבי שמעון לעומת זאת אומר, אני מעדיף ללמוד בהמה מבהמה ולא בהמה מאדם. הרי גם אצלנו וגם בפסוק של רבי שמעון לגבי הקורבנות של יום כיפור מדובר על קורבנות. לעומת זאת, בפסוק של רבי אליעזר מדובר על אנשים שלא נכנסים לו אל מועד. אז הוא מעדיף ללמוד מפסוק שמדבר על קורבן ולא מפסוק שמדבר על אנשים, ולכן הוא לומד משם שזה דווקא אחרי הכפרה, ולפי רבי אליעזר זה גם לפני. ועד כאן הסעיף החמישי, של רבי אליעזר האיסור זה כבר כשהוא נכנס על מנת לכפר, לפי רבי שמעון רק אם הוא כיפר בפועל, וזה היה הדיון הראשון בסעיף החמישי. הדיון השני, שממש ממשיך את מה שרגע אמרנו, זה שהגמרה מביאה עוד משפט מהמשנה, אנחנו כרגע בשליש העליון של פ' ג' עמוד א', וזה שרב יהודה אומר שאם הוא נכנס עם אדם זה פוסל, רק אם הוא נכנס במזיד, לא בשוגג. זה מה שאומר רב יהודה במשנה, ושימו לב שהגמרה לא מדברת על זה. על מה היא כן מדברת? על מחלוקת הקודמת. כלומר, היא רוצה לדעת כמי רבי יהודה סובר אם הוא נכנס במזיד, שאז הוא מחייב, האם הוא סובר כרבי אליעזר, שהוא חייב אפילו שהוא עוד לא כיפר, או כרבי שמעון, שהוא חייב דווקא אם הוא זרק את הדם בפועל, בפנים, בהיכל. זאת השאלה, ובא רב ירמיה ועונה, ואומר רבי יהודה כרבי שמעון. איך הוא יודע את זה? כי בדיון אחר לגמרי, משמע מרב יהודה שהמילים לחפר בקודש בפסוק של רבי שמעון, פסוק כף זין שם מעבודת יום כיפור, הן תפוסות למשהו ולכן הוא לא למד מהם את אותו נושא שעוד מעט נראה מהו. בכל אופן, אומר רב ירמיה למה הן תפוסות שם? כנראה שהן תפוסות למה שרבי שמעון אמר. כלומר, רב יהודה הוא כמו רבי שמעון שעושה את הגזרה שווה של לחפר בקודש אצלנו ללחפר בקודש שם בפסוק כף זין ולומד משם שדווקא אם הוא כיפר בפועל. זאת התשובה של רבי ירמיה. עכשיו בואו נפתח מאמר מוסגר ונראה מה זה אותו נושא שם שמשם משמע של לחפר בקודש תפוס לרבי יהודה. אז שוב, הפסוק שממנו רבי שמעון למד בעבודת יום כיפור זה ויקרת את זין פסוק כף זין, ואת פר החטאת ואת צעיר החטאת אשר הובא את דמם לחפר בקודש יוציא אל מחוץ למחנה. כלומר שביום כיפור אחרי שהכהן הגדול זרק את הדם איפה שצריך של הקורבנות של יום כיפור, אז את הבשר לא אוכלים כמו בחטאות אחרות אלא מוציאים הכל אל מחוץ למחנה. זה אנחנו כבר יודעים, אבל נוסיף לזה שפסוק אחר כך, פסוק כף חטא, כתוב שמי ששורף אותם בחוץ אז הוא נטמא. עכשיו יש ברייתא שאומרת שהדין הזה שהשורף נטמא זה נכון לא רק בחטאות האלה המיוחדים של יום כיפור, אלא גם בשאר החטאות הפנימיות, כלומר פר כהן משיח, פר אלים דבר של ציבור, שעיר עבודת יום כיפור, גם אותם זורקים את הדם בפנים וגם אותם שורפים בחוץ, אז גם בהם מי ששורף נטמא. עכשיו, איך יודעים שגם בשאר החטאות הפנימיות מי ששורף נטמא? אז בזה יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר אומר שלומדים את זה מזה שבפסוק כף זין כאמור כתוב לחפר בקודש, והוא אומר המילים לחפר בקודש מיותרות, מספיק לכתוב אשר הובא את דמם. אלא למה זה כתוב? בשביל ללמד אותנו שגם בשאר החטאות הפנימיות שגם אצלם אדם הובא פנימה לחפר בקודש, גם אצלם מי ששורף נטמא. זה הלימוד של רבי מאיר. לעומת זאת רבי יהודה, הוא לא לומד את אותו דין שהשורף נטמא גם בשאר הקורבנות מלחפר בקודש, אלא יש לו לימוד אחר גם באותו פסוק, מזה שיש שם כפילות של המילה חטאת. כתוב בתחילת הפסוק ואת פר החטאת ואת צעיר החטאת. למה כתוב פעמיים חטאת? אפשר לכתוב ואת פר וסעיר החטאת, אלא זה בא ללמד שגם בשאר החטאות הפנימיות השורף נטמא. זה מה שכתוב בברייתא שם. עכשיו בא רב ירמיה ואומר למה רב יהודה לא למד כמו רבי מאיר שלומדים את זה מלחפר בקודש, למה הוא למד את זה מהכפילות של המילה חטאת? כנראה כי לחפר בקודש כבר תפוס לו. למה זה תפוס? כנראה ללימוד של רבי שמעון שלנו, שלמד שכמו ששם מדובר שהוא כבר כיפר, גם אצלנו גזרה שווה, מתי אדם נפסל, רק אם הוא נכנס וכבר כיפר, ולא אם הוא רק נכנס. כלומר, לסיכום, רבי יהודה סובר כמו רבי שמעון ולא כמו רבי אליעזר. זאת הוכחה של רבי ירמיה, ובזה סיימנו את הדיון השני בסעיף החמישי, ובעזרת השם סיימנו את הפרק, הדרן הלך, כל הזבחים שנתערבו. מחר נתחיל את הפרק התשיעי, המזבח מקדש. בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו עוד לעסוק בעניין של דמים שנתערבו, הפעם לגבי דם של חטאות פנימיים שהתערב עם דם של קורבנות חיצוניים, שזה רוב הקורבנות, ואמרנו שלכתחילה ישפכו למה, והגמרא אומרת שגם לרבי אליעזר בדרך כלל זה היה דין כאן, כי לזרוק קודם בחוץ ואז בפנים אי אפשר, כי צריך קודם בפנים, ולזרוק קודם בפנים ואז בחוץ גם אי אפשר לפחות בחטאת ואשם, כי זה יפסול את החטאת ואשם אם הכניסו את הדם שלהם פנימה, אבל באמת בשאר הקורבנות עולה או שלמים שהתערבו עם חטאות הפנימיות, אפשר באמת לפי רבי אליעזר לזרוק קודם בפנים ואז בחוץ, זה הדין לכתחילה. בדיעבד, אם הוא כבר זרק בשניהם, אז אם הוא זרק קודם בחוץ ואז בפנים, זה קשר לפי כולם. אם הוא זרק קודם בפנים ואז בחוץ, זה תלוי. כי יש מחלוקת לגבי דם של קורבנות חיצוניים שנכנס פנימה, מתי הוא נפסל? לפי חכמים בחטאת הוא נפסל, אז רק שם זה לא יהיה קשר. לפי רבי אליעזר גם באשם, לפי רבי עקיבא גם בשאר הקורבנות, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני עזבנו את הנושא של דמים שנתערבו ונכנסנו לנושא הזה של דם חיצוני שנכנס פנימה, מתי הוא נפסל מתי לא. אז קודם ראינו שני מקורות לזה שבחטאת הוא כן נפסל. מקור אחד זה מביאי קרביו, כתוב וכל חטאת אשר הובא מדמה אל אוהל מועד לחפר בקודש לא תאכל באש תשרף, אבל רבי יוסי גלילי חולק על זה ואומר שהמקור זה מנדב ואביהו. זה לגבי חטאת. רבי עקיבא סובר כמו המקור הראשון, והוא כמו מרחיב את זה גם לשאר הקורבנות. איך הוא מרחיב? אז גם לזה ראינו שני מקורות. רבי יהודה בשם שמואל אמר מזה שבכלל כתוב כאן וכל חטאת, למרות שכל הפרשייה מדברת קורבנות על חטאת, אלא זה בא לומר שכאן זה וגם חטאת, אבל גם שאר הקורבנות. אבל רבונה דחה את זה כי כבר שני פסוקים לפני זה דיברנו על שאר הקורבנות, אז אם כתוב כאן חטאת, אז זה כן דווקא חטאת. אלא מקור שני, רבי עקיבא אומר מפורש בברייתא, שמזה שכתוב וכל חטאת, אז כל בא לרבות את שאר קודשי קודשים, וכל חטאת בא לרבות גם קודשים קלים, זה המקור של רבי עקיבא. לעומת זאת, חכמים או רבי יוסי גלילי שחולקים עליו אומרים שזה דווקא חטאת, אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת האמיתית, זה שלפי רבי יוסי גלילי המקור לפסול בחטאת, זה בכלל לא מכאן מבעי קרביו, אלא מנדב ואביהו, ושם אין את הריבוי הזה. אפשרות שנייה זה שהוא אומר לרבי עקיבא, גם אתה שכן לומד מכאן מבכל חטאת, אני יכול לדרוש מכאן משהו אחר, לרבות כל סוגי החטאות, גם זכר, גם ציבור, אבל אין מקור לרבות מכאן גם את שאר הקורבנות, ועד כאן החלק השני. בחלק השלישי ראינו עוד משנה שגם היא בדרך אגב נכנסה עוד יותר לנושא הזה של דם חטאת שנכנס פנימה, ואת הגמרא על זה חילקנו לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון אמרנו, קודם כל, אדם לא רק אם הוא נכנס פנימה הוא פוסל, אלא גם אם הוא יצא חוץ מהעזרה הוא פוסל, ואמרנו שמה קורה אם רק חלק מהאדם נכנס או יצא, אז לפי רבי יוסי גלילי זה לא פוסל, בין בנכנס, בין ביצא, לפי חכמים, אם זה רק חלק מהאדם, אז אם הוא נכנס זה פוסל, אם הוא יצא זה לא פוסל, כלומר פנימה חמור יותר מהחוצה, ושאלנו למה זה שונה מפסול מחשבה, ששם דווקא אם הוא חשב להוציא זה פוסל, אבל אם הוא חשב להכניס זה לא פוסל, וענינו, פשוט יש לימודים גם לגבי חלק מהאדם וגם לגבי פסולי מחשבה. שככה הדין מה לימודים, אז לגבי חלק מהדם כתוב וכל חטאת אשר יובה מדמיו, מכאן לומדים שאפילו זה רק מדמה, רק חלק מהדם, זה פוסל, אבל זה דווקא פנימה, אשר יובה, אם החוצה זה לא פוסל. ולעומת זאת לגבי מחשבת פסול, לומדים שזה פוסל דווקא כשהוא חשב להוציא למקום שהוא משולש בשלושה דברים, דם, בשר ואימורים, שזה דווקא החוצה ולא פנימה. זה היה הסעיף הראשון. זה לא מפתיע שאצלנו לפי חכמים מחמירים פנימה ובמחשבת פסול מחמירים דווקא החוצה. כאמור, לפי רבי יוסי גלילי, אצלנו אם זה רק חלק מהדם, זה לא פוסל לא פנימה ולא החוצה. בכל אופן זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, אגב דם שנכנס, אמרנו שגם בשר, אם הוא יצא, זה פוסל, אם הוא נכנס, זה לא פוסל, ושוב שאלנו למה כאן מחמירים החוצה, אבילו לפי חכמים, בחלק מהדם מחמירים דווקא פנימה, וגם כאן ענינו, כי יש לימוד כזה. מצד אחד לומדים, הוא בשר בשדה טריפה, שאם הבשר יצא, זה פוסל, מצד שני, אצלנו כתוב, וכל חטאת אשר יובא מדמה אלו על מועד, דווקא דם שנכנס פוסל ולא בשר, לכן הבשר פוסל רק אם הוא יצא ולא נכנס, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי אמרנו שהפסול הוא לא רק אם הוא נכנס להיכל, אלא גם אם הוא נכנס לקודש הקודשים. למדנו את זה מבעי קריות, בן אדם ואביהו, שכתוב אל הקודש פנימה, למה צריך גם הקודש וגם פנימה, אלא הקודש זה היכל ופנימה זה קודש הקודשים. ועל זה שאלנו שאלה וראינו שתי הבנות השאלה הזאת, ההבנה של רב הזה, למה צריך לומר גם את קודש הקודשים, הרי זה קל וחומר מהקודש, והוא ענה בא זה ולימד על זה. כלומר, צריך לכתוב את שניהם, כי אחרת אם היה כתוב רק הקודש או רק פנימה, היינו חושבים שזה דווקא קודש הקודשים ולא הקודש. לכן צריך את שניהם בשביל שיבוא זה ולמד על זה, שזה לא רק בקודש קודשים, אלא גם בקודש פוסל. זה רבה. לעומת זאת הבאי מבין שהשאלה היא לא שהמילה מיותרת, אלא שמציאותית לא צריך לומר את זה, כי ממילא בשביל להגיע לקודש קודשים צריך קודם לעבור בקודש, ושם אדם כבר ייפסל. אז למה צריך להזכיר גם את קודש קודשים? ולזה יש שתי תשובות, או כי הוא יכול להיכנס קודש קודשים מהגג ואז הוא לא עובר בקודש, אז צריך לומר שגם זה פוסל. רבה דוחה את זה, ולכן הוא אומר כי אם הוא התכוון להיכנס קודש קודשים, אז הוא לא התכוון לחפר בקודש. והרי למדנו במשנה שרק אם הוא התכוון לחפר, רק אז זה פוסל, ולכן במקרה כזה הקודש לא יפסול, ורק שהוא יגיע לקודש הקודשים, ששם הוא התכוון לחפר עם אדם, רק שמה זה יפסול, ולכן ייתכן מצב שזה ייפסל רק בקודש הקודשים, ולא בקודש, וזה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי ראינו שלוש שאלות של רב לגבי קודש הקודשים. שאלה אחת, האם זה פוסל גם בקורבנות שאמורים להיות בקודש, כלומר פר כהן משיח למשל. שאלה שנייה, בהנחה שכן, אז מה לגבי קורבנות שגם אמורים להיות בקודש קודשים, כלומר פר וסיר של יום כיפור, אם הכניסו אותם ואז הוציאו ושוב הכניסו, האם זה יפסול? ושאלה שלישית, בהנחה שכן, מה יקרה אם הכהן הגדול זרק בפנים את הדם כמו שצריך, אחרי זה זרק על הפרוכת כמו שצריך, אחרי זה הלך למזבח ואז שוב חזר לכיוון קודש הקודשים, האם גם זה נחשב שהוא בעצם הולך אחורה במסלול איפה שהוא לא אמור להיות, האם זה נחשב שהוא הכניס ונשארנו בטייקו? זה היה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי אמרנו את הדין שהזכרנו כבר, שזה פסול דווקא אם הוא נכנס בשביל לחפר, לא אם הוא סתם נכנס, כמו שכתוב, לחפר בקודש. עכשיו, מה אם הוא נכנס לחפר אבל עוד לא כיפר? וזה יש מחלוקת רבי אלעזר פוסל כבר עכשיו ורבי שמעון מכשיר, וראינו ששניהם לומדים את זה גזרה שווה מהפסוקים של עבודת יום כיפור. רבי אלעזר לומד את זה מפסוק י' ז', וכל אדם לא יהיה בעול מועד בבואו לחפר בקודש עד צאתו, ושם הרי זה נכון גם לפני שהוא מחפר, ורבי שמעון לומד את זה גזרה שווה מפסוק כ' ז', ואת פר החטאת וציר החטאת שורבה את דמם לחפר בקודש, ושם זה כבר כן כיפר. וראינו למה כל אחד מעדיף את הלימוד שלו ולא של השני. אחר כך דיון שני בסעיף הזה לגבי רבי יהודה, רבי יהודה במשנה אומר שזה פוסל רק אם הוא נכנס במזיד, על זה הגמרא לא מדברת, אלא היא מדברת על מה הוא חושב במחלוקת רבי אלעזר ורבי שמעון, ומרב ירמיה הוא חושב כמו רבי שמעון, כי בהקשר אחר הוא לא רוצה להשתמש במילים לכפר בקודש כמו שרבי מאיר אומר באותו הקשר, כנראה כי הוא סובר שלכפר בקודש תפוס כבר ללימוד של רבי שמעון. מה זה ההקשר האחר? שבפר וסיר של יום כיפור, מי ששורף אותם מחוץ למחנה הוא נטמא, ורוצים ללמוד מכאן לשאר הקורבנות הפנימיים שגם שם שורף נטמא. איך לומדים את זה? אז רבי מאיר לומד את זה מלכפר בקודש, בפסוק שלנו, כ"ז, אבל רבי יהודה לא משתמש בזה, אלא מכפלות של חטאת חטאת. למה לא? כמו שאמר רבי ירמיה, כי לכפר בקודש כבר תפוס לו לרבי שמעון. זה היה הסעיף החמישי. הדרן הלך פרק כל הזבחים שנתערבו. מחר נתחיל את הפרק התשיעי. כל טוב בינתיים.